ובכן, אנחנו בדף צדיק ח' עמוד א', שורות אחרונות, ארבע שורות, סוף שורה חמישית לפני הסוף. אמר רבי אבא רבא מר יהושע בן לוי משום בר כפרה, כל איסורים שבתורה, אם אתה בודק ואין בזה טעם, או במקום שאי אפשר לתת טעם, למשל מין במינו, אז הביטול הוא בשישים. כלומר, הכלל הוא כזה שצריך להיות פי 60 זה מדרבנן, אבל לפי דעתו, אם מרגישים את הטעם, אז אפילו יש 60 זה לא מספיק. זה דעתו של רב חייא בר אבא, שאם לא מרגישים כבר את הטעם, אז אם יש 60 מותר. כמו כן מין במינו, שנגיד בשר נבלה בבשר כשר, זה אותו בשר, אותו חלק של בשר, אבל אין לזה טעם אחר. אבל זה אסור, זה מותר, אז תמיד צריך להיות 60. אבל אומר הבחייה, שאם הדבר נותן טעם בכמות שיותר מ-60, זה אסור. אמר לפניו שמואל בר יצחק, רבי, אתה אומר כן? אחי אמר אבסי, אמר יהושע בן לוי משור בר כפרה, כל איסורים שבתורה ב-100, אתה מדבר על 60. 100 צריך להיות פי 100, איפה? שניהם לא למדוע אלא מזרוע בשלה. אתמול הסברנו את זה, נחזור עוד פעם. מה זה זרוע בשלה? הרי הנזיר, אחד הקורבנות שהוא מביא, זה איל שלמים. והתורה אמרה לגבי איל שלמים, היא אומרת, ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן האיל, והניף אותם הכהן קודש של הכהן. כלומר, האיל הזה הוא שלמים. אז הזרוע של האיל הולך לכהן, שאר הבעלים אוכלים כדין שלמים. אבל מה שהעניין, שמבשלים את זה יחד, לפני שמחלקים, אנחנו... לפני שנותנים חלק לכהן, חלק לישראל, מה שמתאים רק לכהן, אסור לישראל לאכול אותו. אז מבשלים את זה יחד. אם אתה מבשל יחד, זה הרי מין במינו, אבל זה נותן טעם אחד לשני. כאן אנחנו באים לגדר המחלוקת האם 60 או 100. מדין תורה אנחנו נראה, כל איסור ביתר זה חד בתרי. הולכים אחרי הרוב. חזל תקנו שיעורים יותר גבוהים, אבל כאן אנחנו נכנסים ללימוד מ... זרוע בשאלה של איל, של איל נזיר. בואו נראה את הלימוד. קודם נראה איך לומדים 60 ו-100. אומרת הגמרא, שניהם לא למדוע אלא מזרוע בשאלה מן האיל. החידוש כאן בעניין הזה שהזרוע של האיל שאסורה לאכילה לזרים, רק לכהן, מפרישים את אותה מהאיל אחרי שהתבשל. יוצא שהתבשל אותה זרוע שאסורה לזרים, רק לכהן, התבשלה עם שאר הבשר שמתאים גם לישראל לכל הבעלים. והנה לנו של ביטול באיסור. מה כתוב? לקח הכהן את הזרוע בשלה וכו'. ותניה, שני פירושים. אנחנו עוברים לצדיק ח' עמוד ב', יש כאן שני פירושים. אבל קיבל טעם, קיבל טעם ממנו. זאת אומרת, מראש... לא, יש בכל דבר, בכל קורבן, יש... בכל קורבן יש שני חלקים. זה כמו בהפרשת תרומות נוסעות. יש את המציאות ויש את ההפרשה ויש את הנתינה. אז זאת אומרת, הקורבן הזה, עוד לפני שעשית שום דבר, זה נקרא שלמים. ומראש אתה יודע, הזרוע הולך לכהן? כן? בר שלמים. לא, לא, מראש היא אומרת, נתת את הזרוע בשאלה, אבל מראש אנחנו יודעים, הקהיל שהולך לשלמים, יש חלק, דרך אגב, בכל שלמים יש חלק לכהן וחלק לישראל. אז אפילו שאתה אומר שאנחנו נותנים לכהן אחרי שהתבשל, אבל הקדושה של החלק הזה היא קיימת עוד לפני הבישול. ככה הגמרא מבינה. אז עכשיו, וגם זה, גם ככה, זה כמו תרומה, כל הדברים האלו. הקדושה קיימת, רק הנתינה, יש מצוות נתינה, זה כמו תרומה. אם לא נתת לכהן, אז אין בו קדושה. התרומה, היא קיימת. וגם אם לא נתת, זה שתי מצוות נפרדות, ההפרשה והנתינה. טוב, אז אם כן, עברנו לדף צדיק ח' עמוד ב', כן? תראו רש לפני שאנחנו הופכים את הדף, שניהם לא למדוע, רשי שלוש שורות אחרונות, ואף על גב דיאתי למילף מיני, מצית למילף אפילו איך הדיאה יפתמה, דאחי כלמימר דאי, שלא במינוע ויעיף תמה, הרי כאן זה אותו בשר, אפילו אחי רבנן החמו ואמור תמה לא בטיל. זרוע של עיל נזיר הוא אמורה ממנו, מניפים אותו וניתן לכהן ואסור לזרים, והעיל כולו נחל לבעליו דש למימו. אנחנו הופכים את הדף, אומרת הגמרא, אין בשאלה, ותניה בשאלה, תהיה הראשונה, אין בשאלה אלא שלמה, אומר רש"י, לא נתפרש באיזה לשון. אני לא יודע מאיזה שורש בשאלה מלשון שלמה. אז זה הפירוש הראשון, אין בשאלה שלמה. רב שמעון בן יוחאי אומר, אין בשאלה אלא שנתבשלה עם העין. עכשיו, אז מה, יש כאן שני פירושים, איך להסביר את המחלוקת. כלומר, הנזיר מביא עיל לאחד הקורבנות כשהוא גומר נזירותו, אז אנחנו יודעים מראש שהזרוע הולך לכהן, כי זה שלמים, השאר ישראל אוכל אותם, הבעלים. שם אתה מבשל אותם יחד. תנא קמא ורב שמעון בר יוחאי חלוקים בפסיק בפסוק הזה. מה הכוונה בשאלה? בשאלה, אין בשאלה, הגמרא אומרת אלא שלמה, רש"י אומר אני לא יודע איך מגיעים בשאלה לשלמה, ואילו רב שמעון בר יוחאי אומר אין בשאלה שנתבשלה יחד, הכל התבשל יחד. לפי פירוש ראשון נראה שיש גדר של שיעור 60 או 100 מהפסוק של עיל נזיר. איך אומרת הגמרא? מר סבר תנא קמא סובר מחתך לה ועד הרממה שלה. הוא חותך לפני שהוא מבשל, הוא חותך את הזרוע מהעין לפני כן, אבל את הבישול הוא עושה יחד. ההפרדה של הזרוע ניתן לכהן, היא מופרדת לפני הבישול. אבל לסיר, לדוד שמבשלים את העיל של הנזיר, מכניסים אותם יחד. אז לפי דעה הזאת גם הבשר הזה מקבל טעם. אותו בשר שישראל אוכל קיבל טעם מהזרוע שהפרדת קודם. ואילו רשבי סובר, בעד היא עיל מבשלה. כן? מה רב שמעון סבר? מבשלה ועד הרמחת תחלה. כלומר, לפי רב שמעון בר, שניהם אחד נותן טעם בשני. לתנא קמא קודם מפרידים ואחר כך מבשלים יחד. לפי רב שמעון בר יוחאי מבשלים אותם יחד. אבל לפי ההסבר הזה, גם תנא קמא וגם רב שמעון בר יוחאי טוען שזה מתבטל. איך לישראלי אחר כך מותר לאכול? כי זה יתבטל ברוב של הבשר של ישראל. הרי שמת זרוע שמגיע רק לכהן, כנגדו יש את בשר העיל, וכמה יש בשר העיל, האם זה 60 או 100, על זה המחלוקת. ומר סבר בשאלה חדה, זה אחד, עוד מעט נראה איך המחלוקת 60 או 100, ואי ביתמה, יש מעמידים את המחלוקת אחרת. דכולי עלמא מחתך לה ועד הרמבה שלה. כולם מסכימים שהעיל שמביא הנזיר, קודם מפרידים את הזרוע שמגיע לכהן, חותכים מהעיל, אחרי השחיטה וזריקת הדם. אחר כך שמים את שניהם, גם שניהם סוברים לפי היקד האמרה השני, שאתה קודם מפריד את הזרוע, אבל אתה מבשל אותם יחד. ואם ביתכו לעלמא מחתך לה ועד הרמבה שלה, מי הוא? מר סבר בעד העיל ושלה. רב שמעון בן יוחאי אומר, אחרי שהפרדת, אני מסכים שמפרידים אותם, אבל אחרי שהפרדת אתה מבשל אותם יחד. ומר סבר, לפי היקדם רשני, תנא קמא סובר, לא, הפרדת אותם קודם, למה תבשל אותם יחד? את מה שמגיע לכהן בדוד נפרד, את מה שמגיע לישראל בדוד נפרד. אז לפי היקדם רי, אי אפשר להביא שום דבר משיטת, מה? בתנא קמא. לפי העיקא דאמרי הראשון, בין לתנא קמא בין לרבי שמעון רואים שמתבטל הטעם, אבל לפי העיקא דאמרי השני רק לפי רשב"י. טוב, זה הגמרא אומרת. אילכך ללישנא קמא על יבד דברי הכל אפשר ללמוד מזרוע בשאלה לנתינת טעם, וללישנא בתרא רק על יבד רבי שמעון בר יוחאי, כי לפי תנא קמא מפרידים בבישול בנפרד, אז אין כאן טעם כעיקר, אין כאן בכלל הסוגיה. הסוגיה שלנו נקראת טעם כעיקר. הטעם שנותן דבר אסור ודבר מותר, זה נקרא טעם כעיקר. יש כאן בירור מושג טעם כעיקר, אבל אנחנו מבינים, יש איסור ממשות ויש הטעם שלו, שנפלט ממנו ונבלע במשהו אחר. טעם כעיקר דאורייתא, או טעם כעיקר דרבנן, מה זה טעם כעיקר? זה סוגיה נרחבת, שיעור כללי שצריך לתת על זה. אבל מה רואים מהמקור הזה? לפי הלישנא קמא, בין תנא קמא, בין רשב"י סוברים, שזה נותן טעם, מבשרים אותם יחד. לפי לישנה בהתרה רשב"י, אז אם כן, מה המחלוקת? איך הגענו ל-60 ו-100? אחד הרי אמר, ביטול, זה למדנו אתמול, ביטול איסור ב-60, והיום ראינו ב-100. מנדה אמר ב-60 סבר, בצר ועצם של הזרוע, בעדי בשר ועצמות, משארינן, ואבלי, יחס של 60, אתה לוקח בחשבון גם את הבשר וגם את העצמות. והיחס של הבשר והעצמות של הזרוע לעומת שער הבשר שמותר לישראל זה 1:60. ולכן, אז אם כן, מהתורה משמע שיותר באחד מ-60 לא נותן טעם. ולכן התורה התירה את זה. ואילו מנדה אמר ב-100, סבר שהחשבון הוא בשר בעדי בשר. זאת אומרת, בשר של הזרוע כנגד הבשר של העיל משארינן. למה? כי עצם איננה פולטת טעם, ואבל יחס, היחס של בשר לעומת בשר זה ב-100. אם אתה לוקח גם בחשבון את העצמות, אז בזרוע יש הרבה עצמות, אז זה מגדיל את הנפח שלו ואת האיסור, וזה נותן טעם, לכן זה 1:60. כשאתה מחשיב רק את הבשר, אז קטן החלק של הזרוע, כי רובו בעצם עצם. אז אם כן, זה המקור ל-60 ו-100. המחלוקת, איך אתה לוקח בחשבון, האם את הבשר עם העצמות או רק הבשר? והמקור הוא בעצם העיל של נזיר. שאלת הגמרא, האם אתה לומד מהזרוע בשלה של העיל? והתניא, זהו אתר הבא מכלל איסור. כן, העיל הנזיר שנבלה בו הטעם של הזרוע שמגיע רק לכהן, כן, התורה התירה אותו. מה אתה מביא מכאן ראיה? זה משהו חריג. התורה באה ואמרה, בדרך כלל דבר כזה אסור, כאן בנוזיר, כי התורה נתנה את זה רק בדין נזיר, אז זה משהו מיוחד. אתה רצית להגיד סברה שהקדושה באה אחר כך, אבל לא בגלל זה. התורה קוראת לזה באמת איסור. כאן התורה התירה את האיסור הזה. שואלת הגמרא, וניקטניה, זהו יתר הבא מכלל איסור. אז איך אתה רוצה ללמוד איזה 60 או 100? אומר, והגמרא מדייקת, זהו לימוד המאי, לאו לימוד כל איסורים שבתורה. זהו יתר הבא מכלל איסור. דווקא בעיל נזיר, אתה מבשל את האסור לישראל שזה הזרוע יחד. בשאר דברים לא? אמר אביי, לא נצריך המילה שכתובה בברייתא, זהו היתר הבא מכלל איסור, אלא לרבי יהודה, דאמר מין במינו לא בטיל, אפילו לא באלף, כמה שמלן דאחה בטיל, הרי זה בעצם מין במינו. זרוע של העיל שאתה מבשל עם שער הבשר שראוי לישראל, זה מין במינו, זה אותו בשר. רק חלק שמגיע לכהן, חלק מישראל. אז לפי רבי יהודה אומר, בדרך כלל בכל התורה כולה, מין במינו לא בטל אפילו באלף. כי לא שייך כאן טעם, זה אותו טעם. אז לכן זה לא בטל באלף. וכאן התורה חידשה שזה כן מתבטל. אמר הבאי, מה שכתוב, זהו את הרבה בכלל איסור, בא להגיד, לא נצריך אלא לרבי יהודה דאמר, מין במינו לא בטל בכלל, אפילו לא באלף, כמה שלן דאחה, בזרוע בשלה, בטיל, למרות שהוא מין במינו, ולכן אמר זהו, שרק כאן בטל מין במינו, ובשאר איסורים לא. עכשיו השאלה לרבי יהודה, וליגמר מינה, יש לנו כלל בנייניו, אם התורה חידשה, שבאמת בעיל מין בין מין או בטל לא כמו בשאר איסורים, בוא ניקח אותו כדגם, ולמה תגיד בשאר איסורים לא? אומרת הגמרא, גלי רחמנה, אנחנו רואים בשאר האיסורים לא אומרים דבר כזה שלא בטל. זה מה? כן, וליגמר עונה גלי רחמנה, קח דם הפר ומדם השעיר, זה כתוב לגבי יום הכיפור, שמזה מדם הפר ומדם השעיר. כידוע, הפר יש לו המון דם, ושעיר יש לו קצת, ונותנים על קרנות המזבח, ועדיין קוראים לזה דם פר ודם שעיר. תרוויו, דם הפר שהוא הרבה ודם השעיר שהוא מעט, בעדה דנינו, הוא מערבב אותם יחד בכלי אחד, ומהדם המעורב הוא נותן על קרנות המזבח, ולא בטלי, למרות שדם השעיר המועט מעורב ודם הפר המרובה, עדיין הוא נקרא דם שעיר. אז הנה רואים שמין במינו אינו בטל. אז זאת אומרת, אתה לא יכול ללמוד מעיל של נזיר. הנה, שם ראינו שה... שם מזרוע, מזרוע של נזיר, כן? אתה לא יכול ללמוד מפני, זה דבר מיוחד, זה שהתורה אמרה מין במינו בטל, שם קומות לא בטל. אומר, למה? יש לך דגם. אומר, כן, אבל יש לי עוד דגם. דם הפר, דם השעיר, למרות שהוא הרבה יותר, דם הפר, התורה קוראת לדם השעיר, לא בטל. למה? כי דם ודם זה דם, זה מין במינוי. אמנם זה דם של פר, דם של שעיר, אבל הדם הוא אותו מין. אז אומרת הגמרא, רגע, אז יש לך שתי מקורות. מעיל של נזיר אתה רואה שמין במינו בטל, ב-60 או ב-100. ואילו אצל דם הפר, דם השעיר של יום הכיפורים, שלא בטל. אז מה ראית להגיד שהכלל הוא דם הפר ודם השעיר, והיוצא מן הכלל זה העיל של נזיר? אולי ההפך. שואלת הגמרא, ומה חזי דגמרת דגמרית מהאח? שאתה לומד את כל התורה כולה מדם השעיר ש... מה? שמין במינו לא מתבטל, איננו אפילו יהיה 60 כנגדו. ואיפה אתה יודע את זה? מה החזית גם מאייך? לגמר מאי? הרי שתי מקורות הם. עונה הגמרה, אתר שמבטל איסור חידושו, ומחידוש לא גם רינן. או, בדם אין כאן אתר, אין כאן איסור ואתר. שניהם, הדם של הפר והדם של השעיר, שניהם במחנה משותף אחד. הם לא איסור ואתר. אבל אתה רוצה להביא דוגמה ממה? אתה רוצה להביא דוגמה מאיל? שמה זה איסור ואתר, כי לישראל אסור לאכול את הזרוע, כי זה שייך לכהן. אז מזה אתה לא יכול להביא ראיה. חידוש הוא, העובדה שאיסור מתבטל ביתר זה חידוש, ויש כלל, אין לך בו אלא חידושו. כשיש חידוש, אל תרחיב אותו. זה מספיק, הפצצה שזרק את החידוש, אל תרחיב אותו. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שזה חידוש, לכן לא לומד רב יהודה לדין של ביטול מין במין או בשאר הדברים, אז אם כן, אל תלמד גם לדין של 160, הרי איך התחלנו את הסוגיה? מאיפה יודעים שבטל? הרי מדין תורה צריך להיות רוב. חד בתרי בטיל. אמרת שהמקור הוא מזרוע. אם זה חידוש שזה איסור ביתר, אז אל תלמד גם כן את הדין של 60 או 100, תלוי אם אתה מחשיב את העצמות או לא. אם אתה טוען שנזיר זה חידוש, שזה איסור ביתר, אז אל תלמד גם דין ביטול, שר הביטול, אל תלמד מזה. אז הוא אמר לו, אתו אנא לכולה גם רינן. שאנחנו רואים שהתבטל ברוב של 60, ברוב של 100, זה לא לכולה, זה לחומרה גם רינן. למה? שהרי מדאורייתא חד בתרי בטיל, כן? מספיק, חד מדאורייתא ברובה בטל. רק בטעם אנחנו מחמירים, ולגבי טעם, נגיד אם יתערבב שתי חתיכות בשר בחתיכת נבילה, אבל אתה לא יודע מי, חד בתרי בטיל, אבל בטעם, דבר שהוא טעם, שבישלת אותו יחד, אתה רוצה להגיד ב-60 או ב-100. הרי מדאורייתא אחד ברובה בטיל. רק בטעם אנחנו מחמירים שלא יבטל או ב-60 או ב-100, מחלוקת. לכן, לחומרה ילפינן, אתה אומר אין לך בו חידושו, רק להקל לא תלמד ממנו. אבל אם אתה בא להחמיר, אתה כן יכול ללמוד. מה היסוד שלא לומדים מחידוש? כי אין לך בו לחידושו, להקל אתה לא יכול ללמוד. אבל להחמיר, אתה יכול עד רבה. אז זה מה שהוא אומר. אז עתו, ענה לכולה כמרינן, לחומרה כגרמנה, דמידאורייתא אחד ברובה בטיל, ואנחנו מחמירים שלא יתבטל עד 60 או 100. אז מה הוא אומר? רבא אמר, לא נצריך, האתר הזה, של זהו אתר הבא בכלל איסור, שאמרנו, רק זרוע בטלה זהו אתר מעל זרוע, אלא טעם כעיקר, להשמיע לנו טעם כעיקר אסור, שבקודשים, אנחנו רואים טעם של איסור לא מתבטל. הוא אסור כמו העיקר ממש, אבל בחולין הטעם בטל ברוב, למרות שניכר טעם האיסור בתרובת, אין התרובת נסרת רק מדרבנן, כלומר, יש כאן דין מיוחד בקודשים. בהתר, בחולין, אז טעם כעיקר זה דרבנן, מדאורייתא אחד בתרי בטיל, גם בטעם. רק בקודשים שמצאנו אצל נזיר יסוד שאתה מבשל אותו יחד טעם כי ויש ואתה אז כאן אתה אומר את היסוד שטעם כעיקר לא מתבטל אלא בשישים או במאה. אבל בחולין מדרבנן חד בתרי מטיל גם הטעם, לא רק ממשות. כמה שלן דאחה שר, לכן כן רבה אמר לא נצחה אלא טעם כעיקר. זה בקודשי מסור, כמה שלן דאחה שר בזרוע בשאלה שהתבשה עם שר אל השלמים שר, למה? כי התערב בשישים או במאה. וממנה אנחנו עומדים מזרוע השאלה, למרות שהיא קודשים והאיסור של הטעם בקודשים הוא מהתורה, לומדים את זה לדין חולין להחמיר עד מאה, למרות שטעם האיסור בחולין הוא מדרבנן וזה מדאורייתא, הגדר נלמד אותו דבר. וכאן אנחנו עוברים לדף שלנו.
זה במינו אבל.
מה, מה?
זה במינו אבל.
כן, כן, נכון.
אז
כלומר, הטעם... כן. זאת אומרת, הטעם העקרוני שבזה. זאת אומרת, נכון שזה אותו טעם של בשר. כן, אבל החלק הזה הוא אסור. אם או משארים בדמיון, בלפת וקפלות, אולי, כן. אומרת הגמרא, וליגמר מינה, למרות שבדרך כלל אנחנו אומרים טעם כעיקר בקודשים אסור, התורה גילתה לנו בנזיר שאתה מבשל את הזרוע יחד עם העיל, אז מה אתה אומר שטעם כעיקר מותר? הוא החריג, בדרך כלל טעם כעיקר בקודשים אסור, והנה התורה גילתה לנו בנזיר. הרגע, אבל התורה לא, איפה גילתה לנו שטעם כעיקר הוא אסור? מצאנו בנזיר וזה מותר, אז אולי זה הדגם שבקודשים טעם כעיקר מותר. שואלת הגמרא, וליגמר מיני צדיק תת עמוד א', בוא נלמד מבשר העיל שהוא לא נסר, למרות שנלמד את זה לכל איסורי קודשים, שמה שטעם כעיקר מותר, נגיד נותר או פיגול שהתערבבו עם בשר אחר, בשר נותר או בשר פיגול, אז אם נתנו טעם בשישים או במאה, כמו בעיל יהיה מותר. עונה הגמרא, גלי רחמנה גבי חטאת, יש לנו יסוד שבקודשים טעם כעיקר אסור, בנזיר מצאנו שכן מותר, אבל מה לעשות, מצאנו עוד מקום לחטאת. הגמרא תשאל, טוב, יש לך שתי מקורות, למה אתה לומד מחטאת שאסור, תלמד מנזיר שמותר. זה שלב הבא. אז הגמרא אומרת, למה אני לא לומד מנזיר שטעם כעיקר מותר על כל קודשים? אומרת הגמרא, גלה רחמנה בגבי חטאת, התורה גילתה לגבי קורבן חטאת. כתוב שמה, כל אשר ייגע בבשרה, ייגע במובן שבולע, כל בשר קודשים שבולע על ידי אפילו נגיעה, אם זה חם מהטעם של החטאת, יקדש להיות כמוה. אז בטעם שאם היא חטאת פסולה תיפסל, אם החטאת היא פסולה אז הבשר שנגע בה הופך להיות אסור, אם החטאת כשרה, אז אם זה למשל קורבן שלמים אז הוא מקבל את כל החומרות של החטאת, שיוכלו את זה רק זכרים כהנים ויוכלו את זה רק בעזרה ויוכלו את זה רק יום אחד במקום שני ימים ולילה של שלמים, זה מקבל את הטעם שלו. שאם אומרת הגמרא, גלי רחמנה גבי חטאת, כל אשר ייגע בבשרה יקדש להיות כמוה, שאם פסולה תיפסל ואם כשרה תאכל כמותה, כחמור שבה. כן, הבהמה שבעלה מהחטאת כמו בחטאת, אם למשל הבליעה הייתה בשר זבח השלמים, אז כמו שאמרנו כל החומרות של חטאת עוברים אליה. מכאן למדנו טעם כעיקר בקודשים, הנה זה דוגמה. אז מצד אחד בעיל ראינו טעם כעיקר מותר בטל בשישים או במאה, ואילו בחטאת אנחנו רואים אפילו נוגע, הרי טעם כעיקר אסור, אז לכן לא לומדים מנזיר. שואלת הגמרא, ומה היא חזית? יש לך מקור אחד שאומר טעם כעיקר בקודשים כן, מקור שני אומר טעם בקודשים לא, אז למה תלמד מהמקור הראשון מהמקור השני שזה אסור, תלמד במקור הראשון שמותר, שניהם דאורייתא, למה בחרת את זה? שואלת הגמרא, ומה היא חזית דגמרינן מאייך? לגמר מאי, למה אתה לומד מחטאת שטעם כעיקר בקודשים ולא בטל ברוב? תלמד מזרוע בשאלה שמתבטל ברוב של 60 או של 100, תלוי אם אתה מחשיב עצמות או לא. אומרת הגמרא, יש חידוש מיוחד בזרוע. בדרך כלל איסור שמתבטל זה מצב של בדיעבד. אף פעם אסור לבטל איסור לכתחילה. נגיד אחד שיצא לו תרנגולת נבילה, הוא אומר חבל לי על התרנגולת, אני אבשל אותה עם 60 בתנור, עם 60 בסיר, עם 60 תרנגולות וגמרנו, ביטול ב-60. אסור לבטל איסור לכתחילה. וכאן בנזיר בעיל יש דבר חריג שהתורה אומר תבשל אותם יחד. איי, יש לך בליעה של החלק של הכהן בחלק שיוכל ישראל, זה, התורה מתירה את זה. זה חידוש, בדרך כלל אין מבטלים איסור, אז לכן ממנו אינך יכול ללמוד על שאר הקודשים. אני מעדיף ללמוד מחטאת שאין בו חידוש מאשר ללמוד מדבר חריג. הבנתם? כאן יש דבר חריג, בדרך כלל לא מבטלים איסור כתחילה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל ידוע. זה השאלה, טעם כעיקר התה, כשהוא חם הוא טעם אחר, וכששותים אותו קצת הוא מתקרר. היו אומרים ככה, דברי תורה לא מתקררים, אבל התה מתקרר. היה פעם רב אחד שהיה אומר דברי תורה אחרי תפילת מוסה ושבת אצלו בבית, והיו אחרי הזה, אחרי השיעור, הרבנית הייתה מכבדת את מי שבא לשיעור, בקידוש, קיגל, צ'ונד. פעם אחת הרבנית חשבה שהרב גמר לדבר, והוא עוד היה באמצע. אז היא באה לדלת עם המגשים, חמין וקיגל וכל התבשילים המהבילים, וכולם הריחו, אז כולם סובבו את הראש לכיוון הדלת, אתם רואים, הדלת. ואז הרב ראה שכולם כבר הראש שלהם כאן, אז הוא אמר טוב. אז הוא אמר לא, דברי תורה לא מתקררים, נמשיך אחר כך, אבל לצ'ון אתה יכול להתקרר, בוא נגמור. אז אני אומר אותו דבר עם התה, התה מתקרר. טוב, אז אנחנו כאן, אומרת הגמרא, אני מעדיף ללמוד מחטאת ולא מנזיר, כי נזיר יש בו חידוש. אומרת הגמרא, חידוש הוא, ומחידוש לא גם רינן. טוב, יש מחלוקת גדולה אצלנו, משמע שהדין של טעם כעיקר נלמד מהכתובים בתורה, סימן שזה דאורייתא. ובמסכתות כמו במסכת עבודה זרה, שם רבי יוחנן אומר, כל שטעמו, אם אתה אוכל ממשות של איסור, אז אתה לוקה, אבל טעם לא לוקים. אז לכאורה, דנים הראשונים, מה פשט? לא לוקים בגלל שזה דרבנן, או לא לוקים בגלל שזה לא ממשות? אז יש כאן דיון ארוך שצריך לדבר על טעם כעיקר בצדדים השונים שלו. אם למשל התבשל חתיכת בשר נבילה בסיר עם בשר רגיל, עכשיו גמרת לבשל, אתה אומר וואו, אני בישלתי כאן דבר איסור, ואתה מזהה את החתיכה אסורה, אתה מוציא אותה, זורק אותה, אז מה נשאר בתבשיל? רק הטעם. כן, אז זה טעם. הטעם, אם טעם כעיקר דאורייתא, זה אותו דבר, זה ממשות, יש בזה גדרים שונים. אז אומרת הגמרא, חידוש הוא, מחידוש לא גם רינן. שואלת הגמרא, אם איל של נזיר זה חידוש, מה שהגמרא שאלה קודם, יאכי למאה ולשלושים, לשישים, נמי לא לגמר. אז אותו דבר, מה שלמדנו קודם, שלומדים מזרוע בשאלה להחמיר בחולין, שצריך לא מספיק רוב, צריך 60 או 100, אם אתה מחשיב עצמות או לא, לומדים את זה מנזיר. אז למה תלמד מנזיר? הרי זה חידוש הוא, אתה אומר מחידוש לאלפינה. הגמרא עונה מה שענתה קודם, אתו ענן לכולה כגמרינן, לחומרה כגמרינן. אנחנו לומדים לחומרה, דמדורה הייתה בעצם חד ברובה בטיל, ואנחנו מחמירים שלא יתבטל עד 60 או עד 100. כן, רבינה אמר לא ניצחה. מה שאמרנו, הביטוי זהו היתר הבא מכלל איסור לגבי נזיר, אלא למקום חתך. הוא אומר בכלל, בדרך כלל שיש איסור ויתר דבוקים, אחרי שאתה חותך אתה צריך להוריד עוד חתיכה במקום החיתוך שהמקום החיבור בין החלק האסור לחלק המותר, אתה צריך להוסיף את תוספת מס ערך מוסף מהחלק המותר, כי הוא נגע בחלק האסור. אז כאן החידוש מיוחד בנזיר, למשל, למדנו שאם הוא הוציא העובר את ידו, אם אתם זוכרים בתחילת המסכת, ונאסרה כדין עבר מן החי, חתכו את היד, או עבר מדולדל שנחתך, אנחנו אמרנו, אז מקום החתך עצמו אסור, אבל הוא כאן בחתך של זרוע בשלה מותר. זה חידוש, זה הדבר המיוחד. לכן, זה תרבה מכלל איסור מצד זה. ואילו אחשר, יתיב רב דימי וכאמר לאשמת, מה שאמר רב שמואל בר יצחק, הרי הבאנו שתי דעות, האם בטל ב-60 או בטל ב-100, אז רב שמואל בר יצחק אמר שבטל ב-100, שהוא לומד את זה גם מזרוע בשלה של העין, רק הוא מחשיב גם את העצמות, לא רק את הבשר. לא, סליחה. כן, נכון. אז אם כן, אמר לאביי, וכל איסורים שבתורה במאה? מה אתה רוצה להגיד לפי לפי הדעה הזאת של שמואל בר יצחק, בטל במאה? אז באמת כל האיסורים זה במאה? הנה יש משנה שסותרת את זה, ואתנן. במה אמרו כל המחמץ והמטבל והמדמה על החמיר? זאת אומרת, אם אדם רוצה לעשות מקמח של תרומה, רוצה לעשות לחם, והוא שם שם שעור, כן? נגיד יש לו קמח של חולין, והוא רוצה לעשות מזה לחם, הוא לקח שעור של תרומה, והחמיץ, מה שנקרא שמרים, כן? החמיץ את העיסה של החולין, אז בעצם הרבבת חלק של תרומה בתוך עיסה של חולין. כל המחמץ והמטבל, או אחד רוצה לטבל תבשיל של חולין בתבלין של תרומה. הרי לישראל רגיל אסור לאכול תרומה. אז אתה שם קצת פלפל חריף של תרומה, ואתה מטבל את הסיר. עכשיו המיוחד בתבלינים שזה היחס נותן טעם הרבה יותר גבוה, כן? אז למה אמרו, במה אמרו כל המחמץ והמטבל וכן המדמה, הוא בישל חולין ותרום מדמה, זה מרבה, ובשל תרומה וחולין ביחד, הלכו להחמיר, אם מין ומינו, ולפעמים הלכו להקל, ולפעמים להחמיר במין ושאינו מינו. וכתוב בסיפה, להקל ולהחמיר, כמו שאמרנו, מין ושאינו, כיצד? למשל, גריסים, שנתבשלו עם העדשים, גריסים של תרומה שהתבשלו עם העדשים של חולין. עכשיו אתה יכול להפריד ביניהם, כי העדשים זה צורה אחת וגריסים זה צורה אחרת. אם יש בהם בגריסי התרומה בנותן טעם בעדשים, אז בין יש בהם לעלות ב-101, בין אין בהם לעלות ב-101 אסור. אז ראינו ששנו באמת להחמיר, כן? שאפילו יותר מ-100 זה גם אסור. ואי אין בהם בנותן טעם, בין שיש בהם לעלות ב-101, בין אין בהם לעלות ב-101 מותר. הרי למדנו להקל שמתי צריך שיעור לבטל, כשנתן טעם, אבל אם אין נתינת טעם לא צריך ל-100 יותר כדי לבטל. ומתי אנחנו צריכים באמת בתרומה, ידוע שבתרומה לא מספיק 60, צריך 100, זה כשהתרומה מעורבבת ממש בתוך, לא בטעם שלה, למשל, כאן אתה מפריד את העדשים והגריסים. למשל, להתערבב תפוח של תרומה בתפוחים שאתה לא מוצא אותו כבר. אז כאן צריך 100. אבל לא כשהטעם התרומה בלבד. עכשיו הבא רק שנייה, הוא מוכיח מה שאמר התנא במשנה, שכשלא נתן טעם, אז אפילו אין בהם לעלות ב-101, זה בטל, אלא במאי, לאו ב-60. אומרת הגמרא, לא. אנחנו אומרים צדיק ט' עמוד ב', ב-100, באמת, כמו שאמר, הוא אמר שהשיעור הוא לא 60, כי 100. אומרת הגמרא, לא, ב-100, באמת, השיעור הוא ב-100. או, שואלת הגמרא והדרישה, ששם אנחנו מדברים על מין במינו, שאתה מחמיר בכל עניין, אתה אומר שמתבטל במאה, ואפילו כשאין בגריסים בנותן טעם, סיפה שמדבר במין ושאינו מינו, צריך להיות ביטולו בשישים. הרי זה החילוק בין מין במינו למין בשאינו מינו, כשאין בנותן טעם. אם הביטולו בשישים הוא במאה, דקטן הרי שהלך מיר מין ומינו כיצד, שאור של חיטין שנפל לישת חיטין, כן? שאור של חיטין של תרומה שנפל לישת חיטין של חולין, שבעצם שניהם מין במינו, כי זה מחיטין וזה מחיטין. ויש בו כדי לחמץ, אז זה דומה, מה זה החימוץ? זה כמו נתינת טעם. הרי יש גבול לשאור כמה הוא יכול להחמיץ את העיסה. זה הכל יחסי, כמות כזאת מחמיצה, כמות כזאת של עיסה. שמת יותר מדי עיסה, זה לא יחמיץ אותו. אז זה כמו נתינת טעם. אז אם כן, דקטן הרי שלח מיר מלמינו כיצד שאור של חיטין שנפל עיסת חיטין, ויש בו כדי לחמץ כמות מספקת שהוא יכול להחמיץ את העיסה. אז בין יש בו כדי לעלות במאה ואחד, בין אין בו כדי לעלות במאה אסור. כמו כן, אין בו כדי לעלות במאה ואחד. בין שיש בו כדי לחמץ, בין אם אין בו ביתר כדי לעלות במאה ואחד. בין שיש בו כדי לחמץ, בין לחמץ אסור. זאת אומרת, להחמיר במין במינו, שכשאין בו מאה ואחד, אז הוא באמת לא מתבטל גם כשאין בו כדי לחמץ. אז משמע, על כוחך שבמין שבאינו מינו, שאנחנו מקילים, אם אין בו כדי לחמץ, לא צריך מאה ואחד. אז רישא וסיפא במאה, אומרת הגמרא, מה? כן, רישא וסיפא במאה? אלא, לא יכול להיות שהרישא וסיפא מדברים על מאה. ודאי, רישא הרי במאה, והסיפא מדברת בשישים. אז אם כן רואים שזה רק בשאר איסורים זה בשישים, ואילו לגבי תרומה זה מאה. אומרת הגמרא, לא, רישא במאה ואחד, וסיפא במאה. השאלה אם אתה צריך 101 כנגד האיסור, או שבסך הכל אם האיסור זה 101, אבל היתר הוא 100 כדי לבטל. שואלת הגמרא, אם באמת הרישה ב-101 של יתר, איך אמרנו כדי לחמץ? הרי אוסר אפילו מחר, הרי יש בו כדי לחמץ ב-101? יכול להיות שחימוץ ישפיע ברמה כזאת, אפילו שיש 101 כנגדו? אמר לי דיל משני שאור שחימוצו קשה. כן, השאור יש לו כוח חימוץ שהוא מסוגל גם להתגבר על פי 101 כנגדו. אישתיק אמר לי דיל משני שאור שחימוצו קשה. אמר לי את קרטן מילטה, הזכרת לי דבר, ואמר רבי יוסי ורב חנינה, לא כל השיעורים שווים. זה לא הכל אותו דבר, יש דברים יותר חריפים, יש דברים פחות חריפים. שהרי ציר של דק תמה שיעורו קרוב ל-200, איפה ראינו? דתנן. דק תמה לא רק הוא אסור, גם הציר שלו אסור. הוא רביעית הלוג של ציר אוסרת בסעתיים של ציר טהור. סעתיים זה בדיוק 200 רביעיות, כן? רביעית הלוג, כמה זה שעת? יש לנו 24, יש לנו כך, 6, יש לנו 6 קבים בשעה, 4 לוגים בקו, אז יש לנו כאן 4, 24, ורבע אתה מכפיל את זה ב-4, כן? איך הגענו? רביעית הציר עושה סעתיים, נכון, אז זה 200. כן? נכון? יש לנו קרוב ל-200. כי אם 6 קבים בסעה ו-4 לוגים בקו, ואז קיבלנו 24, נכון? 24 לוגים בסעה, ואתה אומר רבע, אז אתה מכפיל את זה ב-4, 96. וכאן יש סעתיים, אז זה כמעט 200. זה פחות מ-200, 92. כן? על כל פנים, אז אם כן, את דקת מצירו אסור, והיא תוסרת בסעתיים. ושואלת הגמרא, ואמר רב יהודה, מין במינו לא בטיל? אומרת, שאני ציר, דזיה בעלמא הוא, זה לא ממש איסור, זה רק זהה כזאת. אז, אז למרות שזה מין במינו, ציר של דק תמה בציר של דק טהור, למרות שזה מין במינו, ומין במינו אתה אומר בשם רבי יהודה שלא בטל לגמרי, אפילו לא באלף, כאן כיוון שזה ציר, אז זה לא ממש מעניין, זה יותר קל אפילו מטעם, מטעם כעיקר, כן. כיצד משארינן? למדנו במשנה איך משארים, אמר רבונה כבשר בראשי לפתות. יש לפת. מה זה לפת הזה? זה מה שאנחנו בשוק קוראים לפת. אולי. אז הלפת הזה יש לו ככה, הראש שלו מתוק יותר מהזנב שלו. עכשיו, כדי לתת טעם בראשי לפתות צריך שיעור הרבה יותר גדול מאשר לתת אותו בזנבות. בזנבות הוא יותר חלש, אז מעט כבר נותן טעם, אבל ראשי הלפתות הם מתוקים, כדי לתת בהם טעם צריכים להתגבר על המתיקות שלו. אמר רב עונה, איך משארים בשר שאתה מבשל אותם עם ראשי לפתות? כן, יוצא שלתת טעם ראשי לפתות צריך שיעור יותר גדול מאשר בזנבות. ומתניתין אומרת הגמרא שגידה נשן, עכשיו באה הגמרא אומר איך משארים, על מה הגמרא דיברה משארים? שגידה נשה התערבב בגידים אחרי בבשר, בישלת אותו יחד, איך אתה משאר? אז יוצא איפה לפי תנא שמשנתנו גידה נשה נותן טעם, אבל זה מחלוקת. משנתנו היא לא כמו התנא שסובר גיד איננו נותן טעם, הוא יבש כמו עץ. איפה אנחנו רואים? מתניתין דלה כהאיתנה דתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר אין בגידים בנותן טעם,
אין להם טעם.
מספר את הגמרא, ההוא דעתה לקמי דרב חנינה, אחד הגיע לפני רב חנינה על גיד הנשה שהתבשל עם הבשר, הוא שאל אותו שאלה, הוי יתיב רב יהודה בר זבינה הבבא. אז היה יושב רב יהודה בנו של זבינה על השער, על שער של בית המדרש של רב חנינה. רב חנינה, כי נפק שיצא השואל שנכנס לשאול את רב חנינה מה הדין של גיד שהתבשל בבשר מותר או אסור, אז הוא חיכה, כמו בהרבה פעמים בבתים של גדולי ישראל יושבים כאלו עם פנקסים, כל מי שבא לשאול שאלה שואלים אותו מה שאלת, מה ענה לך. או לפעמים הם עומדים, למשל אני הייתי בכנסת שרה וליושב שיהיה בריא, אז יש איזה קרוב לעשרה תלמידים שבאים כל יום, שאלים אותו הרבה שאלות על הדרך, מה שנקרא. והם עם פנקס שומעים, כותבים, מה הוא ענה? הרבה פעמים תשובות על הדרך הם לא מספיק. כן, בכל אופן, פעם של מזל מנויר בך אמר שלא לסמוך על הפסקים שהוא עונה טוב. זה, כמו שאומרים, לא בעיון. אבל בכל אופן הם רושמים ואחר כך הם מבררים את זה ושואלים אותו. יש כאלו. אז גם הוא היה יושב על הפתח עם פנקס. מה שאלת אותו? מה הוא ענה לך? אז הוא אמר, תשמע, אני באתי אליו בשאלה, האם גיד שבישלת אותו עם בשר, נותן טעם או לא נותן טעם? מותר או אסור? מה הוא אמר לך? מותר. אמר, אני מבקש לך, תחזור חזרה. תגיד לו, תראו בפנים. הוא דעת אל קמי דרב חנינה. לשאול הלכה בקשר גיד שהתבשל בבשר. הווה יתיב רב יהודה בר זבינה הבבא. היה יושב רב יהודה בר זבינה על השער. כי נפק שיצא שואל, אמר לי, אז רב יהודה שואל אותו, מה יאמר לך? מה הוא פסק לך רב חנינה? אמר לי, שער יניע לי. הוא התיר לי, אמר, יאכלו ענבים ויסבאו, זה בסדר. בגוף שלישי, נעלי. כאילו, לשון כבוד. למה מי אני, בקוץ, לא, כאילו, בקוץ לא היו אומרים את המילה אני, אתם יודעים. לא, אם אחד היה דופק בדלת, מי שם, לא היה אומר אני. או משפט, לא אומר, אני רוצה לאכול, אין דבר, אתה רוצה לאכול, תגיד, רוצה אני לאכול. המילה שנייה, כן, לא לפתוח, לשמור על הנובה. אני, מה זה, מי אתה? אני, בכלל, מי אתה? מעניין. אם אדם רוצה להגיד, רוצה אני ללמוד תורה, צריך לא להגיד אני רוצה ללמוד, להגיד רוצה אני. כך היה כלל, אסור לפתוח משפט במילה אני. תחדיר את הענווה. אז אם כן, אמר לי, הדר, אז רבי יהודה אומר לשואל, תחזור בבקשה, חזרה, כן? תחזור חזרה, ואיילה לקמי, תשאל אותו פעם נוספת, מה ההלכה בגיד אנשי שהתבשל יחד עם דברים אחרים בסיר? אמר, אז כשהוא חוזר, אומר לו, רגע, מה זה סיבוב שני אתה בא? אני יודע, מי זה עורר את זה? מי זה מצייר אותי? כאילו יש לי זמן חופשי. אני כבר עניתי על השאלה, מה איידיקה מצייר לי? הכוונה לרבי יהודה. זיל אימא לי, לך תאמר לו, דמן דייתי ובבא, זה שיושב על השער, אין בגידים ונותן טעם. שלא יבלבל את הראש, אני הסתמכתי על היסוד הזה שאין בגידים ונותן טעם. לכן זה מותר, אין לזה טעם, זה כמו עץ. כי עתו לקמד רב עמי, שהיו באים לשאול את רב עמי מה הדין של גיד שהתבשל בבשר, נותן טעם של גיד, אז הוא היה אומר, אבא משדר לי לקמד רב יצחק בן חלוב, דמורה בא ליתרה משום דרב ישוע בן לוי, אז הוא היה אומר להם, תראו, אני לא רוצה לפסוק, אני מחמיר על עצמי, ואיך הוא לשאול את הרב הזה? אני מחמיר, אני לא רוצה לפסוק לפי החומרות שלי. ולי לא סביר עלי, הוא, כן, אבל כיוון שהבעל השמועה שאומר בגידים אין טעם זה רבי שוע בן לוי, אז הוא בר סמכה, אז הוא לא, כן, אז הוא לא מחה, למרות שהוא סובר אחרת. והלכתה, אין בגידים בנותן טעם. ההלכה שאין בגידים בנותן טעם. יפה. למדו המשנה. גיד אנשה שנתבשל, אז אם כן, אמרנו שהוא, מה אמרנו במשנה, אתם זוכרים? גיד אנשה שהתבשל.
הוא נותן עם הגיד, מה שבקירו,
ונותן טעם. כך אמרנו, נכון? כן. הוא אומר ככה. כן. אומר, ירח שבשבא גיד השמש נותן טעם, הרי זו אסורה. זה אותה? בשר בלפת. גיד הנשן בשל עם הגידים, אם הוא מכיר, יחד עם גידים אחרים, שהם מותרים, אם הוא מכיר את גיד הנשה, אז אתה זורק את גיד הנשה ונותן טעם. ואם לאו, כולם אסורים. כולם, כי אולי כל גיד שאתה תרים זה הגיד הנשא. כן? והרוטב ונותן טעם. אז מה הגמרא אומרת? נראה כאן מה היא אומרת. אומרת הגמרא, למה אתה אומר שגיד הנשא שהתבשל, שעשו, אם אתה לא מכיר אותו, אסור לכל הכל, על ביטל ברובה. אם הוא לא מכיר את הגיד תוך התרובת, יש דין ביטל ברוב. אומרת הגמרא, עברנו לקוף עמוד א', בריאה שאני, מה זה בריאה? כל דבר שהוא שלם, כמו נמלה, כמו תמר, כמו גיד שלם, זה נקרא, אבר נקרא בריאה. הביטול זה חלקים, שיש חלקים, אבל בריאה שאני, אומרת הגמרא, טוב, נלמד, יש לנו עוד כמה דקות, או יש, זה מה? כן, אנחנו, כתוב במשנה, וכן חתיכה של נבלה שהתבשלה עם חתיכות אחרות, בזמן שמכירם בנותן טעם, כך למדנו, ואם לאו, כולם אסורות. עכשיו ככה, מדאורייתא, אנחנו אומרים, כל איסור שיתערב ביתר, מתבטל ברוב. אבל חכמים החמירו כל מיני דברים, 60, 100, או דבר חשוב לא בטל, או בריאה לא בטלה, כל הדברים האלו. עכשיו, יש מחלוקת, ראינו את זה כמה פעמים בשס, במסכת אורלה ראינו, מה זה נקרא דבר חשוב בין רב מאיר וחכמים. לפי חכמים יש 6 דברים שהם חשובים. ולפי רב מאיר, כל דבר שמונים אותו, הוא נקרא דבר חשוב. שם יש בגמרא, ראינו את זה בקידושין, בעוד מסכתות, מחלוקת ריש לקיש רבי יוחנן בביאור שיטת רבי מאיר. לפי רבי יוחנן, רק דבר שהוא חשוב, שעד שכולם מוכרים אותו במניין, ואף אחד לא מוכר אותו בערכה, אז הוא נקרא דבר חשוב. ולא, אבל אם יש אנשים שמוכנים למכור אותו בערכה, לא במספר, זה לא חשוב. כן? ואילו ריש לקיש אומר שמספיק שיש אנשים שמוכרים אותו במניין, לא כולם צריכים למכור במניין כדי שיהיה דבר חשוב. אז זה מי שזוכר את הביטוי, עת שדרכו למנות, או, כן, או כל שדרכו למנות. טוב, אז נראה את הגמרא, אולי נראה אחר כך, אז בואו נראה את ה... אולי נתחיל אותו? נשלים הלכות, יש לנו הרבה להשלים. טוב. אנחנו, אתם יודעים, בחודש מנחם אב, עוד 11 חודש, מסיימים את השס. ואז נתחיל את ברכות מחדש. אז צריך להתחיל את כל הלך הזה. פחות. יותר קצת. אנחנו בתחילת תשרי. מנחם אב ואלול. אז בערך עוד... קרוב ל-11 חודש, אנחנו בתחילת תשרי. נו, בעזרת השם, נצטרך לעשות איזה רעיון. את מסכת חולין, בעזרת השם, אנחנו רוצים לעשות בנריה אצל אלון. אלון, כן, שעבר לנריה. נרגל. יש לנו עוד חודש וחצי. לא, זה לא בית לחם, לא ליד בית לחם. לא. זה בסדר. נוסעים שם אלפי אנשים.
לא, אלפי אנשים.
או, אצרנו ואצרי חלקם.
אפשר
לשלם טיול באמת. כן, או, יהיה לנו הדרכה צמודה, זה רעיון. או, בוא. בואו נראה כאן. הלכה. כן, הגענו... נדמה לי... לפי... או, פי ה' למדנו. פי ו'. לא, גם ראינו פי זין. המתנה בין בשר וחלב, פי זין. שומן של בשר, דינו כבשר. על כן, האוכל שומן של בשר או דברי מאכל שתוגנו בשומן של בשר, אף על פי שאינו אוכל מהבשר כלל, אסור לו לאכול מאכלי חלב. אלא רק לאחר שעברו 6 שעות. למרות שלא אכל את ממשות הבשר כלל, כן, כי יש מחלוקת האם בגלל הבשר בין השיניים או בגלל הטעם. אבל אם אתה אוכל שומן, אין בשר בין השיניים, בכל אופן מחמירים שגם ככה. נגיד אם אתה
מרק
צח, או אכלת קציצות ירקות שטיגנת אותם בשמן, בשומן של חי, או בשמן שבישלו בזה בשר, אז זה קצת הכל. טעם השומן נמשך בפיו, אף שלדעת הסוברים שעניין המתנת 6 שעות ומחשש שריות בשר שנחזו בין השיניים, ראינו טעם אחד, למה צריך לחכות 6 שעות? כי בין השיניים נכנס בשר. גם אם תצחצח שיניים ותנקר את השיניים, לא פלוג, זה טעם אחד. אז לפי הטעם הזה, אם אתה מבשל בשומן, לא שייך. ובאופן זה שאוכל רק את שומן הבשר, אין לחוש. בכל מקום צריך להמתיד 6 שעות, משום שמחמירים לנו גם כדעת הסוברים שעניין המתנת 6 שעות משום טעם הבשר שנשאר לאורך זמן, וגם באופן שאכל את שומן הבשר שייך העניין הזה. הוא אומר בי"ז, אמנם בשו"ת הרשב"א הדין אומר ככה, הדין עם האוסר והמקל הזה טועה בשיקול הדעת. הדין עם האוסר ומי שמקל טועה בשיקול הדעת, שהוא סבור שלא אסרו בשר ואחר גרינה, אלא מפני בשר שבין השיניים, וכשהוא אוכל ממשות של בשר יש לחשוש מפני חוטי בשר וגידים שנחזים בבין השיניים וחניכיים, אבל שומן הניתח הרי הוא כגבינו אחר כך בשר, די לך בכינוח הפן תילת ידיים. ואינו, אומר הרשב"א, לפי שלא חילקו באכילת בשר, עד שנאמר אוכל בשר גס אסור, ואוכל דק דק, נגיד תחון, מותר. שאם אתה אומר כן, נתת דבריך לשיעורים, ולדברי המתיר אין קיצוע, ואיני רואה בזה צד פיפוק כלל, שומר פיו, שומר מצרת נפשו. כאן מי ששומר את פיו מלאכול, אחרי שאכל, אפילו שומן, זה, זאת אומרת, הלאה. הלועס ירקות שנתבשלו בשומן. הלו עשר הכל בשום שמסומן על מנת להחילם לתינוק חל איסה מוציא תרמל, לא יאכל מחלי חלב אלא רק לאחר שעברו עליו שש שעות. אומר ואף על פי שבאופן זה ירה י"ח לשני הטעמים זה מותר, אין לחוש לשריות בשר שזה רק שומן שהרי לא הכניס בשר כלל, ואין לחוש לטעם הבשר שנשאר לו זמן, כבר לא בלעת הירקות אלא הוציא מפיו. הטעם של הבשר עולה מתוך הקיבה, אבל אם לא בלעת, לא. בכל החום יש לחמים שום לא פלוג, וישראל דושים מהם ואין מפרוט בזה גדר. כלומר, לא רוצים לחלק. למרות שכל זה איסור דרבנן, כי מדאורייתא מה שאסור זה רק בשר שהתבשל יחד עם החלב. כן, מעניין שחמיר. איך? לא, אז זה נת בר נת, זה נכון. יכול, לא צריך לחכות שש שעות, וגם מותר לאכול את זה לא יחד עם חלב, אבל אפשר לאכול את זה בארוחה חלבית באותו זמן. כן. כן, יש בזה מנהגי עדות.
לא, ידוע. יש שם יותר מדי
חריגות.
לא, יותר מדי זה כתוב בצורה קלה. לא נורא, אם זה ככה, לא נורא.
כן, בסופו של דבר, איסור של שש שעות זה חומרה, חומרה דרבנן. למשל, ידוע שההולנדים מחכים שעה, ואנשי אשכנז שלוש. אז באמת, המקור, כמו שנראה בגמרא, יותר לפי או אשכנז שזה שעה
גרמניה.
או שש גרמניה שלוש שעות זה מין פשרה לא כל כך מובנת. כן, ההולנדים היו חכים רק שעה. כן, עיקר, כן, לא באותה סעודה. כן, טוב, הלאה. פי ח' תבשיל של בשר. אדם אוכל תבשיל של בשר כגון ירקות שנתבשלו בסיר ומים בשר. אז ראינו, כן? הרמ"א כתב נגעו להחמיר בזה אלא לכל גבינה אחר אכילת תבשיל של בשר ואין לשנות לפרוץ גדר בזה. כן כתוב פוסקי בני ספרד שאף השולחן ערוך כתב להתיר בזה. מכל מקום המנהג הוא שגם לאכילת תבשיל של בשר ולא אכל בשר כלל צריך להמתין שש שעות. נוהגים להחמיר בין אכל אכילת תבשיל של בשר ואין אחר תפשיל של בשר עוף, כי בשר עוף כולו מדי רבנן. כן? כן. מרק עוף צח, יש לי נוגע חלכת מרק בשרי צח, דהיינו מרק שנתבשל עם בשר או עוף, שותה רק את מאה מרק שהוא צלול ונוכל בשר כלל. אם לאחר מכן רוצה לאכול מחלי חלב, צריך להמתיד שש שעות לאכול מחלי חלב. מאחד שנתבשל בסיר בשרי, מה ששאלת, האוכל ירקות או שאר דברי מאחד ולא בשר בתוך סיר בשרי רשאי לאכול מחליך ביד אחר מכן ואינו צריך להמתין שש שעות. ולעניין אכילת הירקות, אם אכלה לאכול אותם את הירקות שהתבשלו בסיר בשרי יחד עם נגיד גבינה, זה כבר ידון הלאה בעזרת השם. סעיף כבדלן הערות, גם אם בשלו בסיר הבשרי דבר חריף שאין בו יותר שנת ברנת, מכל מקום לא צריך להמתיד שש שעות. החריפות מבטל את הנותן טעם בר נותן טעם. ואין בשחר רב ארץ, דיינו גם באופן שהסיר הסיר לא רחצו אותו יפה אחרי שיבו בשר. זה קצת ממשו של איסור. כן? אז משמע שגם בזה לא החמירו שש שעות. אם לא כן, אלא הסיר הוא דרך יפה, לדעבי יסומת רחוק עם חלב ממש. ואין עוד בכף החיים שאין באופן שאין בסיר שריות בשר שנותות טעם ממשות בתבשיל, אלא רק לחלוחית תוח על פניו, אבל נותן ממשות טעם בתבשיל כמו שומן. טוב, פייטת, שריות בשר לאחר שש שעות. האוכל בשר הוא לאחר שהשעה שש שעות, עדיין נשארו שריות בשר האחוזות בין שיניו. קודם שאוכל מאכלי חלב, צריך לסיר לסלק שריות הבשר בין השיניים ולהוציאם מפיו. אבל הוא צריך לא לבלוע אותם, רק להוציא אותם. כי אם יבלע עוד פעם צריך שש שעות. אמנם אומרים שכבר בטל מזה שם בשר אחרי שש שעות. אבל ככה כותב בהפלאה, להסיר, מלשון להסיר משמע שלא יבלע. שאם יבלע צריך עוד פעם שש שעות. מה זה? כן. אף שנתבר לדעת סורים שאינה מתנת שש שעות ומחזר שריות בשר בין השינה, אחר שש שעות אין בזה כל חשש שהבשר כבר נחשב כמעוקל ואין איסור לאוכלו עם מאכלי חלב. מכל מקום חוששים לנו גם לדעת הסוברים שעניין המתנת שש שעות הוא משום טעם הבשר שנשאר לאחר אכילת בשר, ובאופן שנשארו לו בפיו שריות בשר גם אם עברו שש שעות צריך סלקם קודם שאוכל מאכלי חלב. טעם הבשר קינוח והדחה, אמנם אין די בכך שמוציא את שירות הבשר בפיו, אלא צריך לקנח פיו על ידי אכילת דבר מאכל, נגיד חתיכת לחם, וידיח פיו במים ובשר משקה. פרטי הדינים מקינוח והדחה יתבהר להלן. כן? עוד הלכה, תף צדיק, שש שעות מסיום האכילה. האוכל בשר צריך להמתין שש שעות בין אכילת בשר, אכילת נחלך. את מניין שש שעות מונים משעה שסיים לאכול את הבשר, לא משעה שהתחיל באכילת הבשר. כן? אם לאחר סיום אכילת הבשר המשיך בסעודתו אכל מאכלים שונים, מונה שש שעות משעה סיים לאכול את הבשר, לא משעה שסיים לאכול את שאר דברי המאכל. לא צריך סיום הארוחה כסיום המנה של הבשר. לפעמים אחרי זה עוד מביאים כל מיני קוסטי מוגה להתחיל בסעודה כל שש שעות. אף שנתבר צריך להמתין לכל מאכלי חלב עד לאחר שעברו שש שעות לסיום אכילת הבשר. בכל מקום גם קודם שעברו שש שעות, רשאי להתחיל לסעודה שבה יאכל מאכלי חלב. אז יתחיל קודם לאכול סלטים וכדומה, ויגיע שש שעות יאכל את החלב. ובלבד שתוך שש שעות מרנה לא יאכל שאר מיני מאכל. רק במשך סעודתו יעברו שש שעות, ייתנו לו את הלביבות מהגבינה וכו'. סילוק וברכה אחרונה. גם לאחר שעברו שעות המתנה לאחר סיום אכילת בשר, מכל מקום אין להתחיל לאכול מאכלי חלב, אלא אם כן נסתלק מסעודת הבשר וברכה אחרונה. נגיד, איך יכול להיות אדם ישב שש שעות בסעודה ועברו כבר שש שעות, אבל לא ברכת המזון עוד לא יוכל לאכול גבינה. מעניין. למה? כן, זה נכון, אבל צריך להיות ברכת המזון שהפרדת. זאת אומרת, יש כאן עוד מגבלה. חוץ מהשעות שברכת ברכה שנפרדת מהסעודה הזאת. חן הדין לעניין חולה, אף על פי שעל פי שלך היינו ממתין שש שעות, בין אכילה בשר חלב, ממתין שעה בשעה אחת בלבד, שלא יאכל מאכלי חלב, רק אחרי שיסתלק בסעודת בשר, ברך ברכה אחרונה וניכרת שיניו. גם חולה שמתירים. טוב, אז עד כאן נעצור כאן. כן, עוד חמש דקות. עוד נמשיך עוד אחד. הפסקה בין אכילת חלב לאכילת בשר. בזוהר הקדוש החמיר מאוד שלא לאכול סעודה אחת חלב. צדיק א', סליחה. אכילת בשר לאחר אכילת מאכלי חלב. עכשיו ההפך. עד עכשיו דיברנו, אכלת בשר, חלב. עכשיו ההפך, התחלת עם חלב, כי נגיד בשבועות שנהגו לאכול מחלי חלב, מצד שני רוצים סעודה של בשר, אז קודם אוכלים את החלב, אחר כך את הגבינה. ויש איזה כמה מגבלות. לאחר אכילת בשר אין לאכול מחלי חלב רק אחר 6 שעות. המתנה זו היא רק בין אכילת מחלי בשר לאכילת מחלי חלב של החיה. אולם האוכל מחלי חלב לאחר אכילה רוצה לאכול מחלי בשר, אין צריך להמתין 6 שעות, משום שהטעמים להמתנת 6 שעות מן אכילת בשר אכילת חלב לא שייכים באכילת חלב שאחריה אתה רוצה בשר. לדעת הסוברים שעניין המתנת 6 שעות בשר, שטעם הבשר נמשך זמן ממושך, היינו רק לאכילת בשר, אבל אם אכלת קודם חלב לא שייך הטעם הזה, שטעם הגבינה אינו נמשך זמן רב. כמו כן לדעת סוברים שעניין המתנת 6 שעות ומשום שדרך הבשר להיות נחז בין השיניים, זה לא שייך בגבינה במחלי חלב. עוד מעט נראה גבינה צהובה, יש בזה דין מיוחד. הרוצה לאכול מחלי בשר לחלל מחלי החלב, נגיד בחג השבועות, אף שאינו צריך להמתין 6 שעות, מכל מקום צריך לעשות כמה פעולות כדי לסלק את שאריות מחלי החלב מפיו ומידיו, כפי שדבר להלן. טוב, עד כאן. אז תם כעיקר, אנחנו עסוקים בעניין הזה, בעזרת השם, צריך לראות.